חודש טוב ומבורך לכם ולנו ולכל עם ישראל. תזכו לשפע של ברכות, יהי רצון. כן, המשנה פרק ב', כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. נצר מפאי, מעשה ידי להתפאר. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן סחרן של מצוות, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד סחרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. זו המשנה הראשונה בפרק ב', אמר אותה רבנו הקדוש זכותו תגן עלינו. מה פירוש איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? מה זה יבור? יבור לו האדם, שאומרים יבור, יבור, מלשון ברירה. כמו שאדם יש לו כמה הצעות או כמה עניינים או כמה דרכים ללכת, הוא בוחר את הדרך הכי טובה שנראית טובה בעיניו. הוא נגיד הביאו לפניו מיני פירות שונים, אז הוא בוחר את הפרי הכי יפה, הכי טוב, הכי בריא. וכל דבר ודבר בעולם אדם רוצה שיהיה לו הטוב ביותר. עכשיו אומר פה רבנו הקדוש, על איזה הנהגה? יש הרבה הנהגות, יש הרבה, הרי כל ספר מסכת ברכות כולו מלא 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 עניינים של דרך ארץ והנהגות ומידות מעשים טובים. אבל אי אפשר שאדם יקיים את הכל. ללמוד כן, אבל אם אדם שואל אותך, אני רוצה איזה דבר מסוים לזכור אותו, שאני אותו אעשה יותר מהכל ואני אשתדל בו, אומר לו, אתה צריך למצוא דרך שתפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. כלומר, שכשאתה תעשה אותה, כולם יגידו זה בסדר. אין על זה ויכוח, אין מי שיערער עליך, אין מי שיאמר לך דבר נגד זה. ועוד, ותפארת לו מן האדם, שיגידו זה אדם נכון, זה אדם חשוב, זה אדם חכם, זה אדם ישר, זה אדם נבון, שעושה דברים כאלה. ומהו? יש פסוק, כי ישרים דרכי אדוני וצדיקים ילכו בם, ולא עליכם ופושעים ייכשלו בם. כלומר, כל חוקות התורה כולם בצדק ובמשפט. אם אדם לוקח אותם ומתנהג בהם על פי התורה, זה בסדר. אבל אם חס ושלום לוקח את התורה ומסלף אותה, משתמש בה לצרכיו, או משתמש בה של איזה נפקה מינה שלו, זה יקרא ופושעים ייכשלו בם. למשל, הוא מחמיר איפה שלא צריך להחמיר, מקל איפה שלא צריך להקל, מתיר את האסור, אוסר את המותר, ומוצא לו כאן טעמים. כבר אמרה הגמרא שאפשר לתאר את השרץ בכאן טעמים. וכן לכל אדם לעשות קל וחומר ולהתיר גניבה. איך? אומר ככה, ומה אני, כיסי שאני יכול להכניס את ידי אליו, אתה לא יכול להכניס את ידך לכיסי, ואני יכול להכניס את ידי לכיסי. כיסך, שאתה רשאי להכניס את ידך אליו, בכל שכן, שאני רשאי ומותר לי להכניס את ידי אליו, אז הוא עושה כל מחור ומדבר דבר לדבר, זה בכלל לא נכון. זה נקרא פושעים יקש לובם, שהוא עושה דבר הפך, והוא מדמה בעיניו דרך ישרה, והוא מחפש לו כל מיני, כמו אמר הרב חידאי, אחד עשה, לקח משחזת ושחט בה את העוף. שאל אותו, מה אתה שוחט במשחזת? אומר, מה המשחזת? הסכין, אתמול היה שוחט, הסכין בא לשחוט בה, והייתה פגומה. איך יישר אותה? לקח משחזת ויישר, עשה, הלך, הוליך והביא, עלה והוריד, כמה דקות טובות עד שהסכין נהייתה זה. ומה הסכין שהייתה פסולה, המשחזת ישרה אותה, הקו החומר שהמשחזת עצמה אפשר לשחוט בה. אומר לו, איזה קל וחומר של, של טיפס, זה, מה, זה, זה פושעים יקש לובם, לא עושים דברים כאלה, אני צריך להיות תמיד לדון דין אמת לעמיתו. מה פירוש לעמיתו? שיצא אמיתי מכל הצדדים ומכל הבחינות, והיא תהיה גם תפארת לעושה. ומה פירוש תפארת לעושה? אמרנו שאם אדם מסתכל באחרים איך צריך לנהוג, ילמד מהם איך צריך לנהוג, כמו שמסכת דרך ארץ, יש מלא מזה. לא יעומד בין היושבים, לא יושב בין העומדים, לא ישן בין הערים, לא ער בין הישנים, לא שוחק בין האבלים ולא אבל בין השוחקים. אדם צריך שתהיה דעתו מעורבת עם הבריות, ויהיה מתנהג בדרך טובה וישרה. זו נקראת תפארת לעושה. מה פירוש? לא מספיק שאני אעשה מה שצריך לעשות, אלא גם שזה ייראה יפה בעיני הכל. כמו שכתב הגאון חזון איש, שאף על פי שלפעמים יש דברים שהם מותרים על פי ההלכה, אפשר למצוא קולות, אפשר למצוא היתרים, חלילה חלילה להתיר דבר בעיני ההמון שנראה להם כדבר אסור. יש הרבה דברים של ההמונים זה נראה אסור ונראה חמור מאוד. פרד הולכים בעיני אבלות, למשל, יש אנשים שהוסיפו והעמיסו שם, מקלים דברים אחרים, בעיני אבלות הם מחמירים. יבוא אדם ויקל בפניהם, אז הוא יחשוב, אז הוא רואה, יחשוב שחס ושלום התורה כולה מותרת, וכמו שיתרת את זה, כך הוא יתיר את השני. לכן צריך להיזהר גם שבא לעשות איזה דבר, בעיני ההמון שזה להם נראה אסור, אסור לו להתנהג בזה בצורה פתוחה ומותרת לחלוטין, שלא יבואו חס ושלום להיכשל ולחשוב שזה דבר שהוא מותר ולא... ואמר והווה זהיר מצווה קלה כבחמורה. מה פירוש קלה כבחמורה? על מה הוא מתכוון? פשט, אנחנו לא יודעים את שכר המצוות, לפעמים יש מצווה קטנה שהיא חשובה מאוד, כמו שאמר, הייתה איזו זקנה אחת באה לרבי יוחנן, הייתה כבר בת 120, 150, אמרה לו, רבי, נמאס עליה החיים כבר, די, קשה לה. מה אני, אמר לה, איזה מצווה את זהירה בה? מה, אני זהרת, לא לעשות עבירות. אבל איזה דבר את רגילה לעשות כל יום בחשק גדול? אמרה לו, אני משכימה לבית הכנסת ראשונה, ונזהרת לצאת אחרונה. אמר לה, אם את לא רוצה להיות, אז אל תבואי ראשונה, תפסיקי עם ההנהגה הזאת. הפסיקה ובאמת אחרי כמה ימים הלכה לעולמה. האמת המפרשים שאלו למה נתן לה עצה כזאת, אלא רבי יוחנן ידע שהיא צריכה ללכת, משהו אחר. ולכן בא להראות לנו שאפילו דבר קל, יבוא אדם ואומר, מה כבר אישה? יש לה אישה בבית הכנסת, ואם לא הייתה לדעת להתפלל, אז נשים לא יודעות קרוא וכתוב. ובוודאי, אנא מכם שם, תגרשו את שר השינה, תגרשו אותו. זה לא טוב, לא טוב לישון, בפרט לחבר יום ולילה בשינה, זה דבר לא, לא כל כך מומלץ. אז הוא, אדם לא יהיה אישה, טוב, אישה מה יש לבית הכנסת, ולא היו הזאת עוד להתפללות, עוד קרוא וכתוב, הדור שלנו נהיו חכמות. וגם מה לה לבית הכנסת, מה לה להיות מעשרה ראשונים, בכי מצטרפת למניין, עוד בכי יש בזה משהו, אבל בכל זאת, כיוון שזו הנהגה שהיא הייתה נוהגת בה, זהירה בה, זו נקראת מצווה קלה כבחמורה. או מה שכתב הרמב"ן, נחמני, עליו השלום, כתב הרמב"ן, מה זה הפסוק, לפתח אתה תורבץ, אומר תיזהר מיצר הרע. הוא כזה רמאי וכזה נחלולי, הוא מחפש לך פתחים. למשל, אדם היה נזהר לומר כל בוקר לקום, הוא מגיע לבית הכנסת רבע שעה לפני הזמן. בתור התנדבות, תוספת, או אף אחד לא חייב אותו. או לומר, היה רגיל לומר כמה פרקי תהילים לפני תפילת שחרית. או איזה מזמורים, או איזה בקשות, והיה נועד בזה. תיזהר ביום שאתה מפסיק עם זה, אתה לא יודע איפה יצר הרע יכול חס ושלום להכשיל אותך. ואף על פי שזה גדר וסייג, אף על פי שזה תוספת איזה הנהגה, אף על פי שזה תאמר שזה מנהג חסידות, או איזה דבר של התנדבות, שלא כתוב בספרים שזה חובה על האדם. הוא היה רגיל לעשות כן. הפסיק עם זה, מיד הם חס ושלום יכולים לפגוע בו. ורבנו הרי גם כך הזהיר, בכמה מקומות בספריו, אין, הלא היום זה פטירת רבנו חיים ויטל עליו השלום, הוא כתב את כל הספרים בשם רבנו הארי, אז כתב את זה גם בשער הכוונות, וכתב את זה גם בשער רוח הקודש. כתב לדוגמה שאם אדם רגיל באיזה ייחודים לעשות, או באיזה כוונות או הנהגות של הקבלה, שהם מנהגי חסידות, ככה אומר פירוש, לא חובה לנהוג בהם. אנחנו חובה עלינו לנהוג לפי מה שהשולחן ערוך כתב. השאר זה תוספת, כל אחד איש לפי מעללו, לפי כוחו. אבל הוא מזהיר אותך רבנו חיים ויטל, ואומר דע, שאתה התחלת באיזה הנהגה, תפסת עליך איזה הנהגה והתחלת איתה, אתה צריך להיזהר ולא לעזוב אותה. כי ביום שהוא יעזוב אותה, חס ושלום, יבואו ויתגרו בו החיצוני וינצחו אותו. לכן מראש הבן אדם צריך להיזהר, שבא לנהוג איזה הנהגה, שידע שהוא יכול לעמוד בזה. לא ייקח על עצמו דברים גדולים, שאחר כך לא יעמוד בהם. לכן זה אמר, זה נקרא קלה כבחמורה. אפילו, כן, בלי נדר. אבל הוא מדבר על דבר שעושה את זה באופן תמידי. אז הוא צריך לדעת שביום שהוא יפסיק עם זה, חלילה יכול ליפול ממדרגתו, ואף על פי שזה מנהג של חסידות. כך הוא מזהיר שם. אז אם כן, זה מצווה קלה כבחמורה. זה הפשט של הפירוש. אבל יש בזה עוד, ראיתי שהמדרש שמואל עליו השלום, רבנו שמואל דאוזידה, הוסיף ביאור נוסף נפלא מאוד. הוא אומר לפעמים מצווה קטנה מאוד, אבל היא חמורה מאוד. איפה? ובדוגמה הוא אומר, בא בן אדם וראה בבית הכנסת, יש איזה פלורוסנט שלא עובד. והלך, קנה פלורוסנט, כמה זה עולה כבר? 10 שקלים, 12 שקל, יודע כמה. והרכיב אותו, הורה, עשה מצווה קלה. אבל היא מצווה חמורה מאוד, מצווה גדולה מאוד. למה? זה באיזה מקום בבית הכנסת, ששם היו יושבים אנשים, לא היו יכולים לקרוא כמו שצריך, או היו טועים בקריאה. ועכשיו גרם להם תאורה, העיר להם את עיניהם. וזה מצווה של רבים. או לדוגמה, ייסד איזה שיעור תורה, או איזה עזר להקים איזה שיעור תורה, או יקדים איזה לימוד מסוים, שיהיה לצורכי רבים. עשה איזה דבר שיש בו צורכי רבים. ולמעשה הצורכי רבים הזה זה מצווה קטנה, סך הכל עלה לו פרוטות אחדות או שקלים בודדים. אבל נהנו מזה הרבה אנשים. בזכות זה עשו הרבה אנשים מצווה, או העתיקו ממנו את ההנהגה הזאת ולמדו ממנה אחרים. זו נקראת מצווה קלה כבחמורה. שזה לכאורה מצווה קלה, אבל הוא עשה על ידי זה זיכוי רבים גדול מאוד. אז כל דבר שיש בו זיכוי לאחרים, זה יקרה מצווה חמורה. מצווה קלה, זאת אומרת, בפועל הוא השקיע מעט, או נתן כמה דקות מזמנו בשביל זה, אבל הדקות האלה הועילו להרבה דברים אחרים. או למשל איזו הלכה שהציבור לא ידע אותה. והוא אמר להם איזו הלכה פשוטה, שמי יודע מה זה? והוא בא ואמר את זה לאחרים. ועכשיו התפרסם הדבר ונזהרו כולם על ידי זה, באמת הציל אותם מאיזה עבירה או הציל אותם מאיזה תקלה. זה נקרא הווה זהיר, מצווה קלה כבחמורה. ולעומת זאת יש עבירה קלה כבחמורה. עבירה קלה כבחמורה, הוא לא נזהר למשל בתאורה בבית הכנסת, הוא ממונה על זה לדוגמה, ולא נזהר, והאור קבע בזמן שלא היה צריך להיקבות. אז לכאורה זה מצווה קלה, זה עבירה קלה שלא נזהר להדליק את האור בזמן, או לא נזהר לכבות את האור בזמן, לכבות את האור אחרי הזמן. והוא גרם על ידי זה שנהיה ביטול תורה של רבים. ולפעמים יש איזה 100 איש, 200 איש יושבים לומדים באיזה מקום, או ישיבה גדולה בן פורת יוסף, שם 1,000 בחורים יושבים לומדים. והוא גרם שיהיה איזה נתק בזרם החשמל ונכבה האור, ובבת אחת נפסק הלימוד תורה של כולם. לכאורה זה עבירה קלה, מה עשה? סך הכל הוא חיבת האור. הוא רצה לנסות את החשמל, לא לדע, זה מחובר, לא מחובר. לפעמים קורש, לפעמים באים לתקן איזה, לא עושים, לא נוגעים במקום הנכון, ואז הוא גרם ביטול תורה נורא של אחרים, של רבים מאוד. או כמו שספר חסידים מזהיר אותנו, רבי יהודה חסיד. הרבה היום באים לכתוב, אמר רבי יהודה חסיד, אמר ככה, אמר ככה, נשארים. אבל הוא כתב לי שהלכות ברורות, הוא כותב אותן. הוא אומר לדוגמה, אתה יושב בבית המדרש, כעת אני יושב לומד, שמעתי איזה חידוש, או קראתי כעת איזה חידוש, אני מפחד שאני אשכח אותו. אז אני רוצה לרשום אותו. כתוב, וקנה לך חבר, וקנה לך חבר, דרשו רבותינו, וקנה, העת, פנה, זה לך חבר. אז הוא רוצה עת, העת שלו לא כותב, או אין לו עת, רואה מישהו לומד ומבקש ממנו, אולי תן לי עת, והוא לומד. אומר, אבל אני רוצה את זה בשביל מצווה. אתה מפסיק אותו לשנייה אחת, הוא יפסיק רגע אחת מהלימוד, זה מצווה באה בעבירה. תראה מה זה, איזה דקדוק היה להם, שמי שלומד תורה אסור לי להפסיק אותו לשנייה אחת, יהיה מה שיהיה. או כמו שראינו שהגמרא אומרת על כמה מחכמי ישראל שהיו זקנים, כשהיו הולכים בדרך היו עומדים לפניהם, או באים בבית המדרש עומדים לפניהם, שהיו באים ויש תלמידים יושבים לומדים, לא היו עוברים הזקנים, שלא לגרום ביטול תורה, אפילו שזה מצווה, והדרת פני זקן, זה גורם חס ושלום ביטול תורה. או לדוגמה, בן אדם לפעמים באמצע השיעור יושב בא מברך בכל רם, רוצה לזכות אחרים, רוצה שיענו אמן על ברכתו, אבל הוא לא יודע עם הארץ, מחילה שאני אומר כך, זה שהוא מפסיק רגע אחת בשיעור בלימוד ועונה אמן, זה לא אלף אמנים לא יכולים להגיע ללימוד תורה אחד. הרב שנותן שיעור זה משהו אחר, הרב מוכרח להפסיק רגע לשתות, אז בין כלום שותה, בין כלום מברך, הוא חייב להפסיק, אז זה משהו אחר, אבל אחד מהמשתתפים אסור לו לעשות את זה, כי בזה הוא גורם ביטול תורה של אחרים. עוד יותר, אמן זה לא מצווה מדאורייתא, הקמה מפני זקן כן מצווה מהתורה. התורה אומרת, פני שיבה תקום והדרת פני זקן, ובכל זאת הגמרא אמרה שזקן לא יטריח, שנאמר ויראת מאלוהיך, אני השם. הגמרא מביאה בהלכה על כמה זקנים שככה היו נזהרים, שלא לעבור בשעה שאנשים לומדים. זוכר אומר, תיזהר, כשאתה רואה מישהו לומד, אל תעצור אותו. אני זוכר, היה בזמנו לפני, שאני מספר לכם, לפני 40 שנה לפחות. היינו לומדים אחר הצהריים, יחד עם הגאון, מבדל לחיים עם הגאון רבי יהודה צדקה. היה לומד איתו חושן משפט יחד. באמצע הלימוד היה רוצה איזה ספר, או היה רוצה איזה חפץ, או נזכר מאיזה דבר ששייך לכלל הישיבה. אז הייתי אומר לו, אני אקום, אלך להביא, אומר, לא, אנחנו לומדים עכשיו, אל תקום. והיה מסתכל, צופה על כל האולם. אולם היו יושבים שם איזה 200-250 בחורים, בן פורת יוסף, גם נשואים, גם בחורים. והיה אומר, לא, אני לא אגיד לאף אחד, כעת כולם לומדים. היה מחכה שאיזה מישהו יקום פתאום. איך שהיה קם, או פתאום התמתח, קם, יצא החוצה, או הולך להביא כוס מים, או אני יודע מה, הוא רואה מישהו מדבר, ולא בוא, שולח אותו להביא את אותו חפץ, או את אותו ספר, או את אותו דבר. אבל אף פעם זה זהירות, שלא להפסיק אדם שלומד באמצע הלימוד, לא להפסיק אותו. זה נקרא עבירה קלה כבחמורה. ולמה? שאנחנו חייבים להכניס לראש, תדעו רבותיי, לימוד תורה הוא הכי גדול, יותר מהכל בעולם. אין מצווה שיכולה להשתוות בלימוד תורה. והפסוק אומר, אמרה שואלת, הפסוק אחד אומר, כל חפציך לא ישבו בה. הרב אומר, כל חפצים לא ישבו בה. חפצים זה דבר שאדם מתאווה, חפץ אותו, רוצה אותו. תביא את כל העולם כולו, עם כל ההנאות שיש שם, וכל הבילויים והטיולים והתענוגים והממון והעושר והכבוד, מול מילה אחת של תורה לא שווים. הרבה אומרת, לא, אבל פסוק אחר אומר, כל חפצים, מה זה חפצים? אפילו חפצי שמיים. אני אביא את כל המצוות שבתורה, מול לימוד תורה, לא. אז מתי כן? רק מצווה עוברת. כלומר, הגיע הזמן קריאת שמע, אני צריך לקריא קריאת שמע. הגיע הזמן שאני צריך להתפלל. זה מצווה עוברת. או למשל, יש לו מצוות כיבוד אב, כשאין מישהו אחר שיכול לעשות. בגמרא יש אמרת פפא, הוא שאל את רב, אמר לו, תמנה מישהו אחר, אבל כשאין לך מישהו אחר, הוא צריך לכבד את האמא שלו. כשאין מישהו אחר, אז אני חייב, אני מפסיק ללמוד תורה, ללכת לכבד אותה. וכן הלאה. אז אם אין אפשר לעשותה על ידי אחרים, עושה. כמו שהגמרא אמרה, מבטלים לימוד תורה בשביל מקרא מגילה. אפילו שמקרא מגילה אתה מומחה באמצע הנשימה לעצור. אפילו שמקרא מגילה זה עצמו לימוד תורה, ומגילה זה אחד מהתנך, נכון? אבל זה מצוות רבנן. בלימוד תורה זה יותר. מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה, למה? אחר כך יעבור הזמן, הרי הלילה אני חייב למקרא מגילה, ליל פורים, וכן ביום פורים. אז מבטלים את התורה בשביל זה. הלאו הכי לדבר אחר, מצווה שהיא לא עוברת, או מצווה שלא מוטלת עליך. זה מה שגמרא אומרת, זה אפשר לאחרים לעשותה. יש מישהו אחר שיעשה אותה, במקרה כזה אסור לי לבטל תורה, כי התורה היא שווה הכל. כי כל חפצים לא ישבו בה. אין, תביא את כל המצוות שבעולם מול לימוד תורה, לא יהיו נחשבים למאומה. מה רצית? נו מהר, בלי רצית לשאול, תגיד מהר, יאללה, קצר. נו. לא, לא יכול, לא יכול, זה אנוס. אז הוא ימנה מישהו אחר שיעשה את זה. זה נקרא אנוס. אז זה, במקרה כזה, לא חייב. רוצה שיעשה התרה, אבל לא, מעיקר הדין, לא חייב בהתרה. כי לא על דעת כן, הוא נהג. הוא נהג כשהוא יכול. כשהוא לא יכול, לא. הוא פטור מזה. אז נמצא שלימוד התורה הוא כנגד כל המצוות שיש לנו בתורה הקדושה וכל המצוות שהם בעולם. למה? התורה זה קיום העולם. לכן אמר, ועוד יותר, לימוד תורה של רבים. לימוד תורה של רבים אין כמוהו. שהרי ראינו אפילו לגבי בדיקת חמץ, כתבו הפוסקים שזה נדחה אחרי בדיקת חמץ, נדחה בדיקת חמץ ולימוד תורה. המשיך את השיעור, אחר כך יעשו בדיקת חמץ. לכן על זה הדרך. רבי עקיבא. מעולם לא הפסיק את הלימוד תורה של הרבים, חוץ משתי ערבים, ערב כיפור וערב פסח. ערב כיפור כדי שילכו לאכול ויוכלו לצום אחר כך ביום הכיפורים, ובערב פסח של תינוקות שלא ישנו, כדי שיוכלו להיות ערים ולקיים מצוות יגדל לבנך. זה מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. המצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, לא. יש הגמרא אומרת על, נו, מי זה היה? האמורה. שנפטר אביו, ואמו מסכנה הייתה זקנה ותורדנית מאוד, הייתה מטרידה אותו כל הזמן, ובא אליו ואומרת לו, אני רוצה לה ככה, רוצה כך, כל יום. שאל את החכם שלו, מה אני עושה? אמר לו, תמנה לה אפוטרופוס שהוא ינהל לה את כל העניינים. תגיד לה, הנה זה האיש, כל מה שאת רוצה אני משלם לו, הוא ישרת אותך, יקנה לך, יביא לך, ירשל לך, ייקח אותך לאן שאת רוצה, מה שאת רוצה. לימים באה אמו, אומרת לו, אני רוצה, תביא לי שידוך. עכשיו היא זקנה, לא יכולה ללכת, מי יסתכל עליה, אולי בעין אחת בקושי רואה. לא הולכת עקוף. ולובשת סמרטוטים, ואיך נראית השם ישמור מלאה קמטים, מי יקח אותה, איזה גבר יקח אותה בתא שלו, הוא צריך לטפל בה. אז אמר, טוב, אולי יביא לה אחד כמוה. יהיה חסר לו עין שמאל, יביא לאחד שחסר לו עין ימין, אז יהיה ימין שמאל, ימין, ימין שמאל. וכן אז הדרך, היא צולעת לצד הזה, הוא יהיה צולע לצד ההוא. וזה, אמרה לו, לא, אין הבעיה, גברה שפירה כבדך, אני רוצה בחור נאה יפה כמוך. בא לרב, אמר לו, מה אני עושה? אמר, אין מה לעשות, עזוב אותה, תברח לארץ ישראל, תלך תלמד שם אצל רבי יוחנן ותמנה מישהו שיטפל. אבל אתה לא חייב, זה כבר אתה לא חייב, כי זה דבר, היא דורשת ממך דבר שאינו בנמצא. אז טוב, הוא עזב אותה והלך, נסע, הגיע לארץ ישראל, עכשיו בטבר ללמוד אצל רבי יוחנן. והנה אחרי יומיים אומרים לו, אמא שכה בא. אומר, איך בא? זקנה, איך היא הספיקה להגיע? אני נסעתי באורחות גמלים. אמרו לו, לא, ארונה הגיעה, נפטרה, והביאו אותה לקבורה שם, אז יצא לקראת ה... כאן הגמרא מתארת, זאת אומרת, עד איפה זה מצוות כיבוד אם, ועד איפה גם זה החיוב שהאדם צריך להשתדל כדי לקיים את המצוות כמו שצריך, אבל לימוד תורה צריך לדעת, זה מעל הכל. אפילו מה? מהכל בעולם, מהכל, תדע, כתב רבי אליהו לופיאן עליו השלום בספרו, אמר דע שערף אמן אחד שווה ערף ברוך הוא ברוך שמו. אחר כך אמן של קדיש שווה ערף אמנים של אמן של קדיש שווה ערף ברוך הוא ברוך שמו. אמן של ברכות שווה ערף אמנים של קדיש. אחר כך אמן יש מרבה שווה ערף אמנים של ברכות. יש מרבה כמה מעלתו, אבל מילה אחת של לימוד תורה שווה אלף אמן יש אמר הבא. לכן האדם אף פעם לא יוותר על לימוד תורה בשביל איזה דבר שלא יהיה. אז יושב ילמד תורה באיזה מקום שלא יפריעו לו, כדי שלא ייפסק הלימוד אפילו רגע אחד. והראיה שאתה רואה מה היה עם דוד המלך, מה היה עם רבה בר נחמני, מה היה עם כל חכמי ישראל לדורותיהם, מה היה עם רבי חייא עליו השלום, שמלאך פלוני לא יכל להתקרב עליהם, כי היו עוסקים בתורה. עד שדוד המלך הלך המלאך ושמיט את המדרגה מתחת רגליו, כמו שמובא מסכת שבת. אחר כך רבה בר נחמני היה שם בראש הדקל, היה עומד שם, ועד שבא פלוני והרעיש את הדקלים, אז הוא הפסיק רגע ושאלו אותו ברקיע עם קדמה בהרת לשיער לבן, טענה טהור טהור, ויצא נשמתו בטהרה. וכן רבי חייא, מלא מספרת עליו נורא נוראות, רבי חייא שהיה רץ מעיר לעיר ומיישוב ליישוב להקים תלמודי תורה, ובאיזה תוהרה לימד אותם. היה צד צבעים, חלק את הבשר שלהם לעניים, ומאבד את האורות מראש, כדי שאפילו האור של הספר תורה יהיה קדוש, קדוש. והדיו יהיה קדוש, והקולמוס, והלוקח סופרים, והוא היה כותב בעצמו, ובזה היה מלמד את התינוקות. שילד ילמד בספר קדוש שכתב אותו אדם קדוש שנכתב בקדושה, שיכנס להם הקדושה לתוך העצמות. תראה איך היו משקיעים, מה זה תינוקות של בית רבן, נקראים בנביאי אל תראו, הגמרא אומרת מה היא לכתיב, אל תגעו במשיחי, אלו תלמידי חכמים. ובנביאי אל תראו, אלה תינוקות של בית רבן נקראים נביאים. תראה מה זוהר אומר שם בפרשת בו, מה שאומר דבר מבהיל, מבהיל. אומר בשיר השירים כתוב, הגיד לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, שלמה יקר אותיה על עדרי חבריך. זה השכינה אומרת הקדוש ברוך הוא. מה משיב לה? אם לא תדעי לך יפה בנשים, תהי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותיך על משכנות הרועים. הרי כל שיר השירים זה משל נורא נורא עמוק מאוד. בשביל מה ברוך הוא אומר? השכינה הקדושה כשיצאה לגלות איתנו, נחרב בית המקדש, יצאה איתנו לגלות. אמרה לו לקדוש ברוך הוא, אגיד לי שאהבה נפשי, אנט רחימה לנפשין. אי אפשר להתנתק ממך, אתה ריבון העולמים. תעיר אותם שם, תעיר אותם. הם מרדימים אחד את השני. אמרה לו, אגיד לי שאהבה נפשי, איך תראה, מה יהיה עכשיו בגלות? איך תראה אותנו בגלות? ישראל מפוזרים, נודדים בכל מיני ארצות, בכל מיני ערים, מדינות נחר. זה מחפש השם, אז ושלום כזה, זה שוכח שבת, זה שוכח לקחת אישה יהודיה, כמה יש במינן מתבוללים, שלא השם יציל אותם ואותם. אחד תראה, ועוד אחד תרביץ בצהריים עם אומות העולם, יש להם גזרות קשות, מה שהם עושים לנו. שלמה יהיה כאותיה על ידרי חבריך, מה אני אעשה, איפה אני אשב, איפה אלון, איפה אלך איתם, אני לא יודעת. השכינה אומרת, את מי לתפוס, את מי לשמור, אם את החולים, אם אלה שבבתי הכלא, אם אלה שמסכנים, אלה הם עניים, אלה שמסכנים סובלי חוליים, איפה אני אלך? מה הנעלה? אם לא תדעי לך, אם את לא מוצאת דרך, תהי לך היפה בנשים, את השכינה הקדושה, שאת האמיתית, מי זה היפה? אישה שהיא שומרת מצוות, אישה ששומרת שקר ההן ומלא יופי, אישה הראת השבת התהלה, זה נקראת היפה בנשים. צעילך בעקבי הצון, אומר לה, לכי לבתי מדרש, ששם צעירי הצון יושבים ללמוד תורה, הבחורים הצעירים, ושם תוכלי להתפלל עליהם, ואז בזכותם אני אציל את ישראל מהגלות. וההמשך הוא ראי את גדיותייך, בי זה גדיותייך, אלה הילדים הקטנים, גדיים, התינוקות של בית רבן, איפה שהם לומדים, צפצפים בקולם כציפורים, צורקים א' ב' או כמה צחולם, חירי קובו, צורוק, מלפום, אלה גדיותייך. המשכנות הרועים זה בתי הכנסת ובתי המדרש, ששם הם יושבים ולומדים תורה. תראה המעלה של לימוד תורה ושל פרט תינוקות של בית רבן. מה הם יכולים לעשות? איזה מעלה גדולה זאת? איזה דבר נפלא זה? זקן אומר, זה העניין שתפארת לעושה המצווה קלה כבחמורה, שיזהר גם במצוות קלות לעשות אותם, כיוון שלפעמים יש קלות שהן חמורות. וכן, כמו שאמר רבי יוסף, במסכת שבת, יהיה חלקי ממקימי בית המדרש, ולא ממעמידי בית המדרש. כלומר, יהיה חלקי תמיד מזה שמתחיל את השיעור, והלימוד יתחיל בגללי, ואני לא אגיד, הגיע הזמן, וסוגרים את הספר והולכים. כי זה ביטול תורה. ולמה? אפילו שבאמת הגיע הזמן. עוד דקה. אמרתי לכם פעם, היינו לומדים בפרות יוסף, היה רבי מציון, אבא שאול, עליו השלום, היה יושב בכולל, מראש הכולל, ולומדים, היו שם איזה, באולם, איזה קרוב ל-150, 200, היה, לפי התקופות שהיה שם, ממוצע כזה היה. היו לומדים, והיה בעשרה לאחת, בצהריים, מפסיקים, אומר מישהו קדיש, אלה שיש להם יורצייט, אחד אומר, או שתיים, לא כולם היו אומרים. אחד שיש לו יורצייט אחד אומר, אחר כך מתחילים לנצח, בקרוב לאחת, כמה דקות לאחת, מתחילים תפילת העמידה. ככה היה כל יום. אחד ורבע, הולכים הביתה, וחוזרים אחר כך לשלוש, ללימוד אחר הצהריים. היה איזה אחד שהוא היה מסודר יקב, היה לו שעון מדויק, שעון שוויצרי, לפי שעון גריניץ'. היה מתאם אותו כל יום, על השנייה ועל חקיק השנייה, היה בודק מתי בדיוק עשרה לאחת, דופק על השולחן, טרח, ואומרים קדיש. יום אחד בא אליו רם בן ציון, אמר לו, תראה בבקשה ממך, תוסיף חצי דקה. שלא ייראה כאילו זה, חסרי שלום, כאילו עול, שאני רוצה להתפטר מהעול, ומהר לצאת, וגם שלא תהיה ממקימי בית המדרש. כולם לומדים, לפעמים באמצע הסוגיה, לפעמים זה, לפעמים כך, באמצע הדיבור, וזה איך שלא יהיה, זה ביטול תורה של רבים. ולא כדאי לך ללכת לפי מיד, וגם עוד דבר, שלא יהיה לפי מידת הדין. כי אם אדם כל דבר עושה לפי מידת הדין, על הפסיק ועל המילימטר, גם איתו התנהגו כך. במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. תמיד תעשה קצת יותר. אז באת לכם מה כתב הרב מעם לועז, רבי יעקב קולי, קדוש, נורא היה. היה קדוש, קדוש, קדוש. הוא תלמיד רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך. היה הרב בקושטה, בטורקיה. בעוונות היום הקבר שלו נעלם. חריבו אותו. הגויים, וגם עם הקהילה היהודית שם, השם יחזיר אותם בתשובה. זה ידוע, המצב שם, היהדות מאוד מאוד חמור המצב שם. יש אפילו ספק, בעיר קושטה אני מדבר, איסטנבול, ספק אם יש עשרה שומרי שבת כמו שצריך. אני אישית פגשתי יהודי שבא משם, לפני ימים נוראים, אמר לי, הרב, אני באתי פה לאיזה, 200 דולר עולה לנסוע, כלום, כרטיס הלוך בסוף. אמר לי, באתי פה לימים נוראים, כי אין לנו עשרה בבית הכנסת שומרי שבת. זה נורא והיום, איזה חורבן. באזמיר כנראה יש עדיין. אזמיר זו עיר יותר, זה שם יש, היה עירו של רבנו חיים פלאצ'י, שם היה רבי אליהו הכהן מאזמיר, השבט מוסר, שם היה באזמיר הכנסת הגדולה. היו ענקים, גם בקושטה היו, קושטה היו עוד יותר. אבל נחרבה, מבחינה רוחנית, חרבה ושוממה. ותדעו שיד הקהילה היהודית, וגם אלה שנקיים רבנים במעל הזה. ואני אומר ללא כחל וסרק. אז זה נורא והיום. אז רבי יעקב קולי היה שם, נוהג את קהילתו ברמה, והוא היה צם כל שבוע שלושה ימים רצופים. 72 שעות. זה נחשב כ-40 יום. כך כתב רבינו אמרי בספר שער רוח הקודש. אתם מי שצם יום שלם אפילו 24-25 שעות, זה רק יום אחד. צם יומיים רצוף, נחשב כ-27 ימים. צם שלושה ימים רצוף, יחשב לו כ-40 יום, 40 תעניות. אז הוא היה כל שבוע צם שלושה ימים, קבוע. כמובן מסתדר שלא יהיה ראש חודש ייפגש באמצע, או ימים שאין בהם תענית, חנוכה, פורים, כדומה, זה ודאי שלא. אז הוא היה ככה, היה נוהג עליו השלום, רבי יעקב קולי. היה תמיד זהיר, בכל הדברים. הוא כותב בסוף ספר קהלת, לא מה שהוא כותב. כותב ודע שהרשבם עליו השלום, מי זה היה הרשבם? בנו שלמה בן מאיר. רשי היו לו שתי בנות, לא היה לו בנים לרשי. בת אחת יוכבת, בת השנייה מרים. לא קרא להם לא מוצי ולא פיצי ולא קיצי ולא כל מיני שמות שהיום חפשים, דקלה ואני יודע מה, על שם שדרה בתל אביב או שדרה באשקלון או טיילת, מה זה? שמות קודש צריך. אז היו לו יוכבת ומרים, והם התחתנו עם שני בעלים. איזה בעלים! יוכבת הגדולה התחתנה עם רבנו מאיר, זה הרם שיש בתוספות, רבנו מאיר גדול תלמידם, ומרים עם הרי רבי יצחק. אלה שני אלה מגרשי בעלי התוספות, הם תלמידיו של רשי. וזו מרים יוכבת בעלה מאיר הביאו שני בנים ככוכבי השמיים. הגדול שמואל, זה הרשבן רבנו שמואל בן מאיר, והשני הבא אחריו רבי יעקב, וקראו לו מרוב שהיה שקדן רבנו תם, על שם הפסוק הוא ויעקב אשתם יושב אוהלים. אז היו שני הנכדים האלה, והרשבם היה גדול מאוד. כמה רבנו תם חריף, אבל הרשבם היה גם מאוד קדוש, והיה דבוק בסבו ראשי יומם ולילה, כל תורתו לימד אותו. חוץ, כך הרב חידה כותב, משם המפורש שלא לימד אותו. ואחר פטירתו של רשי, בשישה חודשים, כך מביא הרב חידה בספרו שם הגדולים. זה לא איזה ספר המצאות או איזה סיפורי בדים. מביא שלילה אחת היה ישן הרשבם, העיר אותו רשי מהשינה, אמר לו, קום טוב ידיים. נבהל, רואה את סבא שלו מעולם האמת, שישה חודשים מת. טוב ידיים. ואיך בקראת התורה? ועכשיו אני אלמד אותך הסוד של שם המפורש, ותגלה אותו לשום אדם בעולם. ואני לא רציתי לגלות לך עכשיו שהייתי פה, כי לא ידעתי אם אתה ראוי או לא ראוי, עד שקיבלתי רשות מבית דין של מעלה ואמרו לי שאתה ראוי, ירדתי בשביל ללמד אותך, ואני מיד נעלם. גילה לו את שם המפורש ונעלם. זה היה רשבם, תראה מי זה רשבם עליו השלום. וכן היה איזה פעם איזה אחד שם צעירי דורנו, אפשר לגוד להם לקרוא לו צעירי דורנו, כתב השגה על הרשבם בפירושו על התורה, כאילו החבר שלו ודוחה את דבריו, תתבייש, ומי אתה נוגע, ומי אתה נזה, התיגון ממשיכה, ואי אל תראו, צריך לרעוד שאדם בא לכתוב על איזה גדול, על איזה, זה, זה, זה לא החברים שלנו, שאנשי מעלה היו. אז מה כתב הרשבם, אז מה כותב מעם לועז עליו? בסוף ספר קהלת, תשמעו מה הוא כותב. הוא כותב שאמר הרשבם לפני פטירתו, הרשבם לפני שנפטר, די תרגע אתה כל הזמן לזה, לפני שנפטר קרא לתלמידו הכי מובהק, אמר לו בוא אליי ותוציאו כל איש מעליי, ואף אחד לא יהיה פה, אני רוצה לגלות לו סודות. גילה לו סודות, ואחת הסודות גילה לו, אמר לו, זה, אמר לו תפרסם את זה, שבכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אחרי שסיימת אותה, תוסיף עוד איזה משהו בשביל זכות כל ישראל, בשביל השכינה הקדושה. למשל אתה יושב ללמוד, נהיה שעה שבע, בדיוק אתה צריך להפסיק את השיעור, תגיד בלבך, אני כעת מוסיף עוד דקה אחת בשביל כל עם ישראל. נתת 100 שקלים לצדקה, עכשיו תוסיף עוד שקל אחד, זה יותר מחובתך וממה שחשבת לתת, ותאמר זה בשביל כל ישראל, ובזה אתה תצליח. אמרנו בכל מצווה שאתה עושה, אל תעשה אותה עד לפי המסגרת, לפי החוק, לפי החוק היבש, תעשה קצת יותר. זה כמו שאנשים מחכים לפעמים, אם אתה יוצאת שבת על השנייה והוא רוצה לעשות מלאכה, דוד יש מצווה, תוספת מחולה לקודש. אותו דבר בכניסת שבת, זה צערנו, צערנו אנשים מנזרים בזה, בא לך להתפלל מנחה בשקיעה, מה קרה? איפה היית כל היום? יום שלם היה לפניך, היה לך קשה לסדר, לארגן את הדברים קודם? אז תגיד, יש עד הרגע האחרון. תצא מהבית חצי שעה לפני הזמן. למה? בכוונה, אם אתה תישאר, בכוונה יביא לך יצר הרע אלף ואחת תרדות. תברח. כך היה דרכם שכל הצדיקים יוצאים לפני הזמן וגמרנו. לא נשאר עד הרגע האחרון, בטח. כל התקלות באות ברגע האחרון. אני לא מבין את האנשים, יש כאלה, הוא מחמיר לצאת השבת, מוציא רבנו תם, מוציא רבנו חננאל, ורבנו היי. באמצע הלילה, מה עם כניסת שבת? יש תוספת מחול על הקודש ואחריו, יש תוספת מחול על הקודש לפניו. למה לא תוסיף מחול על הקודש לפני כן? לפחות איזה רבע שעה, תיבדל ממלכה. 20 דקות, תיבדל ממלכה. 30 שעה, תיבדל ממלכה. לא משאירים לרגע האחרון, תמיד צריך להיות תוספת. זה לא מסתדר לך, תפלל מנחה בצהריים. עכשיו אנחנו יום ארוך. אפשר להתפלל מנחה בצהריים, ואז האדם באמת רגוע, ויגמור את כל העבודות שיש כבר לקראת הצהריים, אז ישאר איזה פרטים קטנים, טכניים, שצריך לעשות אותם. שאר תעשה, ותלך תעשה כבלת שבת, 30 שעה לפני השקיעה. אז אתה אומר, בואי קלה, שבת מלכתה, אפילו ביחיד. אבל אחרי ששבת נכנסה, כבר נהיה, יצאו לא 3 כוכבים, 3 מיליון כוכבים יצאו כבר. אחרי זה הוא אומר, בואי קלה, שבת מלכתה, מה זה זה? ליצנות. זה אדם תמיד יוסיף, יהיה תוספת, בכל דבר תוספת. זה נקרא תוספת, מחול על הקודש. זה המעלה, לכן אמר הווה זהיר, מצווה קלה כבחמורה. או לפעמים נגיד, חסך שתייה לאנשים, הביא להם לשתות, כדי שיהיה להם כוח לעמוד, אלה שיושבים בלילות ללמוד. למשל, עונת ליל שבועות, צריך כל הלילה להיות ער. אז הוא דואג, מביא להם קצת טבק, מביא להם פה סוכריות, איפה מה ישלה? מביא להם סוכריות, חלקום, בליל שבועות, ולא צריך סוכה. ולהם קצת קפה, חושב על כל מיני דברים, איך לעשות, להעיר אותם שיתעוררו. זה מצווה קלה, ומצווה אחת קלה, מה אתה יכול להשיג? איזה זכויות, איזה זכויות, זכות הרבים. זה המעלה שלה, של המצווה הזאת, שהיא מצווה קלה כבחמורה. עוד אמר, האהובות הלבבות, רבנו בחייה, עליו השלום. העובד השם יתברך בפני הבריות. זה סיבתו לא עבודת השם, אלא סיבתו עבודת הבריות. איך? אם אנשים רואים אותו, הוא לומד, יש לו חשק ללמוד. כשלא רואים אותו, הוא לא לומד. אז זה עובד בפני הבריות, ולא עובד את השם בביתו. אז זה מראה שהוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא. הוא עובד את הבריות. לכן אמר, תעשה מצווה שתהיה קלה כמחמורה, גם בביתך תתנהג כמו שאתה מתנהג בחוץ. כמו שאמר הפסוק, הוא מביא עליו את הפסוק, תלך בקרב ביתי בתום לבבי, בקרב ביתי. שלא חוכמה שבבית הכנסת ובישיבה הוא מראה את כוחו, הוא מראה את תבונתו ולימודו וחסידותו וקדושתו, ובבית הכל אחת למעלה ותשע למטה, ככה הכל בהבלעה והכל כך, לא. גם בתוך הבית, תתהלך בתום לבבי, בקרב ביתי. וגם לא יהיה יושב בין העומדים, ולא עומד בין היושבים. הגאון רבנו יוסף חיים, הביא על זה מעשה. מה זה? תפארת לעושיה. תפארת לא מן האדם. זה דוגמה. יש מצווה גדולה בחצות הלילה. לעשות תיקון חצות. אנחנו עכשיו ספירת העומר, ראש חודש, לא אומרים. בכל ספירת העומר אין תיקון לרחל. כי בשמיים אין בחייה. עד י"ב לחודש סיוון. אין תיקון רחל בלילות. רק תיקון לאה. אין בחייה. בעזרת השם, פסק הבכי. ובלה מוות הנצח, אמה אדוני אלוהים, דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, כי אדוני דיבר. לא יהיה עוד. מה? לא משנה עכשיו. לא צריך להגיד תיקון רחל. ככה כתב רבנו ארי. אתה תעשה ואתה רוצה. עכשיו היה, חכמים נזהרים, בעלי בתים, לא יודעים מה זה תיקון רחל, לא תיקון רחל, לא תיקון לאה, לא עושה שום דבר. יום אחד, היה איזה בעל בית אחד גדול בעיר בגדד, לפני 200 שנה, עשיר, נכבד, מסכן הזה, התחתן מאוחר, ואז התחתן, אז אשתו הרה, והיה לו בת, ואחר כך עוד בת, ופעם זה היה אצלה, וואי וואי, מה שזה היה, שהיה מביא בת, כל בת, היו עושים לו מקם ביד, שזה מקם של בכי, ואותה שבת, והיה מתבייש, שהיה נעלם מהבית איזה חודש, חודשיים, כועס על אשתו, זענן, למה הביאה לו בת, והיה מתבייש, לא יקראו לו אבול בנת, אני יודע מה, מקיצור, המסכן הזה, אחרי שלוש בנות, סוף סוף נולד לו בן. אחרי כמה תפילות ותחנונים ובקשות וכו'. שמח שמחה גדולה, כמה רעש עשה בעיר, קנה מעדנים ומאכלים ופיסטוקים, ועוגות ומעמולים, ממולאים, כל מיני מעדנים. בקיצור, ליל הברית יצחק, רצה לעשות הכל, זאת אומרת, הוא גם מכוחותינו וגם מהכוחות האחרים. מכוחותינו הזמין תלמיד החכמים אצלו הביתה, שישבו ילמדו את כל הלימוד, ועוד הרבנים הגדולים אמר להם, אתם מוזמנים אצלי כל הלילה אצלי בבית, ואני אתן לכם מתנות יפות וגדולות מאוד, בעין יפה, ותרום לישיבות, תרם, שיתחלק כספים, הכל, שיהיה רעש גדול, שידעו כולם שנולד בן, מי שעוד לא יודע, שידע. שהוא לא אבול בנת, אלא מהיום יש לו בן זכר. טוב, והלך, קנה כמובן כל מיני מעדנים ומאכלים, מה לא עשה? ויש בין גם את החברים שלו, כל חבריו, מחבר מרעיו, ויש בהם כל מיני סוגים, כל מיני. בטח, מינים מינים יבואו לכאן. והזמין להם אוכל ובשר ושחת עופות וגדיים וכבשים, מה לא? מילה הכל, ויינות, מרטף של היין שלו בבית, פתח אותו, חיכה, היה שנים על שנים חיכה לזה. טוב, הזמין החכמים, היו שלושה גדולי הרבנים של העיר, גם הם הוזמנו לבוא. אחד החכמים אמר, מה אני אעשה שם? זה בעיה, אנחנו נלמד, נגיד נלמד שעה, שעתיים, כמה נלמד? אבל שם הוא הזמין להקות, היה פעם, היה להקה שם הידועה, היו נקראת צ'רלי ברדד. תשאל כל עיראקי, אגיד לך, אפילו הערבים היו מזמינים אותם. צ'רלי, זה הם היו יודעים לנגן, ויודעים אפילו עם האצבעות את כל התופים, איך להפעיל אותם. ואת כל המנדלינות והעודים והכינורות, והלהקה להקה של איזה 20 איש, לא סתם. וכולם אומנים אומנים. בואי לא למי שיזייף באיזה משהו, בוא בוא, לא רק חבוש היחס עליו. כל הג'מה. וטוב, הזמין את צ'רלי ברדד שם, אז זה מי יכול, את אוזן תצילנה, כל השכונה מתעוררת אותה לילה. זהו. אמר החכה, מה אני אעשה שם? אז זה מושב לצים, וזה ככה וככה. הרח כתב לו איזה מגילת קלף, שיר גדול עשה לו לפי א' ב' ואחר כך לפי השם שלו, עם מילוי שמו, במילוי מילוי שמו. וכתב לו שם איזה ברכות ואיזה שחרוזים, ועשה ציורים, אשתו שם הציורים בביתו, ועוד היה לו שם הציירים, להקה של ציירים בבית היה לו, הוסיפו לו שם כל מיני ציצים ופרחים, והתנצל למטה שהוא לא יכול לבוא, כי הוא תרוד אותו לילה, יש לו איזה עניין חשוב עם התלמידים, והוא מצטער מאוד, אבל זה הברכה שלו, זה שמח, שמחה גדולה, רכת לה את זה בראש הכניסה לבית, שם את זה, שכולם יראו, הנה הרב שלח לי ברכה. אבל שני חבריו האחרים, שאלו אותו מה זה, אמרו, אמר, אני כבר שלחתי לו, כתבתי, הכנתי, יום שלם עבדתי, להכין לו הגרת ברכה. אז אמרו, אנחנו לא יכולים לעשות גם אותו דבר, ויגיד כל הרבנים אותו סוג, הם מעתיקים אחד מהשני, הם צריכים לבוא. אז באו, שניים האחרים באו, כך כותב רבי יוסף חיים. באו השניים האחרים. ישבו שם, למדו. אז למדו זוהר, נגיד תחילת הלילה, בשבע בלילה, כמה הזוהר לוקח? שעה, שעה וחצי. נגמר, 8:30 נגמר הלימוד. הם ערבית פלו מוקדם כולם, פלג המנחה. אחרי זה, אלו להם לאכול, אז הם אכלו מיני פירות, מיני פיצוחים, מיני אגוזים, מיני שקדים, אוכל, בשר, וזה לא נגעו. ובינתיים התחילו להביא לאנשים, אז הם ישבו, היו לומדים ביניהם ככה בשקט, ובינתיים המנגנים מנגנים. עכשיו הגיעה, וזה ממשיך, עכשיו כל הלילה צריך לשבת פה עונש. עוצר, אתה בעוצר, מעצר בית. מהחצות, הגיע כמה דקות לפני חצות, קראו כי את שמע שעל המיטה, קראו זה, הגיע לשעת חצות, אומר, היה שם אחד מהחכמים, הוא היה חסיד גדול ומתמקמק. זאת אומרת, כל הזמן היה בתנועה ובעצ אש, לא יודע מה לעשות. מה יעשה עכשיו, איך יהיה? חצות עוד מעט, צריך להגיד תיקון חצות, איך זה? רב לא יכול לסבול. החכם השני היה יותר מבוגר, אב בית הדין, ישב שם, ראה שהגיע החצות, עושה את עצמו ככה, תפס את הראש שלו, תפס את התחלת הראש ככה, תפס את הראש ככה, שם את הראש על השולחן, ושם את המטפחת, ועשה על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, בחר והוריד מאות כמו כל לילה, אבל במקומו ישב, תפארת לא עושה, תפארת לא מן האדם. ואמר מזמור לאסף, עשה הכל כמו שצריך, חוץ מדבר אחד שהוא יושב על מקומו, ואף אחד לא מרגיש, וחושבים שהרב ישן, או הראש שלו כואב, ורוצה לנוח קצת, להתרענן. ואמר, זכור השם מהיה לנו, אמר, כל הבית משמיים רואה, ציון מבר היתה, בית קודשנו תפארתו היה לשרפת אש, כל מחמדנו היה לחורבה, ועוד אמר, הכל תיקון לאה על הסדר, כולל פתח אליהו, יותר מחצי שעה, מילה במילה, כמונה מרגליות. סיים, הלך רגע אחד, שטף קצת את הפנים, ככה עשה את עצמו, הוא נרדם ורוצה להתעורר, וישב, ניגף פניו במטפחת, וישב ללמוד, המשיך ללמוד, כרגיל, הכל היה בסדר. אבל חברו זה, היה מתמקמק, לא יכול, צריך לעשות חצות, כן חצות, לא חצות, יושב על הארץ, יחלוץ נעליים, לשים אפר במצחו, ואיך יהיה הדבר הזה, ומה יעשה, וזה. עכשיו הוא שכח גם הלכה מפורשת, שבבית אבי הבן לא עושים שמה, תיקון חצות. שלושה בעלי ברית אברהם שהם, לכותב בן חיים פלאצ'י, שהם אבי הבן, הסנדק והמוהל, אותה לילה לא עושים לתיקון רחל. אבל גם שאר הקהל בבית החתן או בבית הברית של אותה לילה לא אומרים. כל הבית שלהם יגידו. אז הוא הלך לחפש בבית שם איזה מקום. לא רוצה. ירד למטה למרתף, מצא שם את החדר ששם נמצאים כל הינות של הבעל הבית, שמר ינות מזמן אביו ומסבו ומאבי זקנו ומאבא של אבא של סבא שלו. ברוך הבא חכם, שם שמריך ברוך תהיה. שלומכם, שם יעריך עמכם בטוב, חודש טוב וברך עליכם העולם הכל ישראל. אז הלך שם על החדר הזה, מצא שם החדר ששם יש לו חביות של היין, וזה מחסן של המשקאות החריפים והערק ומה שיש שם. הזיז איזה חבית מפה, חבית משם, פרס שם איזה מטפחת על הארץ, הוציא את הנעליים שלו, שם אפר במצח שלו, והתחיל לצעוק על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון, ועבר למזמור לאסף, ובוכה, בוכה, בוכה. הגיע זכור השם היה לנו, נף לעטר את ראשנו, אלא לקחתנו, והנה בדיוק בעל הבית, בא פתח את המחסן, לקחת יין. וואי וואי, זה עיראקי, וואי וואי, לא ישקו דעי. וואי, מה זה בעצם? הוא רואה בתוך ביתו, בליל הברית יצחק של בנו, עושים פה תשעה באב, הוא לא ראה בחיים שלו, לא ראה שעושים תיקון חצות, הוא לא ידע בחייו שיש דבר כזה, מושג כזה שתיקון חצות. עכשיו בשבילו זה פחד אימים, זה כאילו הבן שלו ימות, והוא ימות, ואשתו תמות, יושבים לו בתוך הבית שלו, באותה לילה יושבים על הארץ, וואי. והתחיל להקות על פניו, מה קרה, אבל לא אשפן השב, אשמנק, מה קרה לך, מה זה? מה הוא עושה? הוא עושה לו, באמצע הקריאה, הוא צועק. והתחיל לקרוא לחברים שלו, בואו תראו מה זה. והתחיל להיה בלגן גדול, ונהיה חילול השם, אומר רבנו, זה רבי יוסף חיים כותב. נהיה רעש גדול, מהומה גדולה, והתחילו כולם לזה, ונהיה, זה חזר למקומו, והיה כולו, מה זה? מסוחרר וחיוור כסיד עד שבאו חברים שלו הרגיעו אותו. לא, אומר לא, יש בערבית ווסווס, ווסווס זה חושש, זה נכנס לו דמיון בראש, חס ושלום יקרה לו משהו, והתחילו להרגיע אותו, זה מרגיע אותו מכאן, זה מרגיע אותו מכאן, סוף דבר התחילו, נשמעה השמועה בתוך הבית, מה קרה? אז סיפר, סיפור. אנחנו נגיד כן, התחילו לבזות את החכמים. בסוף אחד אמר לנו, מבזים את החכמים, שתקו, הנה החכם שלנו יושב פה ולא זז מהמקום שלו ולא עשה דברים כאלה, אז זה משונה, זה משהו אחר. אומר רבינו יוסף חיים, מכאן ילמד האדם שאפילו שצריך לעשות מה שצריך, תדע איפה לעשות, מתי. ולזה כיוון רבינו הקדוש. איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם. כל שתפארת היא לעושה, ותפארת לא מן האדם. אני צריך לראות גם איפה אני עושה מה, ואיך זה נראה לאחרים. לא כל דבר של זה. נכון, יש מצווה למשל ללכת עם ציצית ותפילין בדרך, ובבוקר, ועד רבה, וראו כל עמי הארץ, כשם השם יקרא עליך, ויראו ממך, ועוד ועוד ועוד. אבל יש דברים, הנהגות מסוימות, שנראות בעיני הבריות כמוזרות וכמשונות. שם האדם צריך מאוד להיזהר שלא יבוא לידי תקלה, שלא יבוא חס ושלום לידי איזה דבר שלא טוב או לא הגון, ומזה יוצא מזה קלקול מצד שני, אלא הכל יהיה כמו שצריך. עוד אמר, נותן לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. ועוד אנחנו אומרים בגדל אלוהים חי, מה כתוב שם? נותן לאיש חסיד כמפעלו. מה זה נותן לאיש חסיד כמפעלו? נותן לרשע רע כרשעתו. מה פירוש? איש חסיד כמפעלו ולרשע רע כרשעתו. אלא כזה שאמרנו, יש מצוות קטנות ויש מצוות גדולות. יש מצווה שאם איש חסיד יעשה אותה, באמת יתפרסם וכולם רואים, הוא הרב כך עשה, הרב כך אמר, שכנראה דבר חשוב. או למשל, כמו שהרמב״ם כתב, שאם חס ושלום, חס ושלום, יש איזה חלילה וחס, דבר שפיקוח נפש. אז לא יגיד, אני אשלח איזה ילד שיעשה את זה, או איזה אישה, או איזה אחד מהזה, אלא מצווה שתיעשה על ידי גדולי ישראל, כדי שכולם ידעו שבשביל פיקוח נפש יש מצווה לעשות את זה. אז זה לאיש חסיד כמפעלו. איש חסיד שעושה איזה דבר, כולם לומדים ממנו, לעומת זאת אם חס בשלום, איש חסיד עושה נהגה לא טובה ורואים אותו, זה יכול לגרום חילול השם נורא והיום. הכל רואים מזה דברים לא טובים. ולעומת זאת רשע רע כרשעתו. מה זה כרשעתו? יש רשע שעושה עבירה גדולה, אבל זה מתוך שהיצר אנס אותו, והוא לא יכול להתגבר, כי לא היה לו כוח. אז עדיין אין לו כל כך דין. הוא עשה את זה בינו לבין עצמו, הוא עשה את זה בצורה נסתרת. חילול השם לא היה שם. אבל לפעמים רשע עושה עבירה קטנה, ועושה אותה ברשע, עושה אותה בחוצפה, בליד כולם. ועל ידי זה אחרים לומדים ממנו ונהיה מזה ביזיון וחילול השם. זה חס ושלום, זה לפעמים עבירה קלה, שנחשבת כעבירה חמורה יותר ויותר ויותר. כמו שאמרנו, יש עבירה שגורמת לאחרים ללמוד ממנה. למשל, חילול השם זה חמור מאוד. למה רבנו יונה אומר, למשל, הוא אדם גדול, אז האנשים הבריאות אומרים, מה, אם לא מותר דבר קטן, לי מותר לעשות דבר גדול. או כמו שאמרו חכמי המוסר, אמרו, אם אדם שהוא לומד תורה, יושב בביתו ונחלש בלימוד תורה, גורם בעיר אחרת שאלה שלומדים מתבטלים לגמרי מתורה. וזה גורם שבעולם נעשים עבירות חמורות. זאת אומרת, מה שאצלי נחשב כעוון קל, אצל השני זה גורם עוון יותר חמור, ואצל השלישי או יותר חוק במעגל השלישי, זה עבירה הרבה יותר חמורה. כי אנחנו כל ישראל ערבים זה לזה. אז אחד מחזק את השני, אחד נותן לשני, ואומר, כך תראה אצל שאול. שאול אמר, חטאתי לשם, ואמר, אני עשיתי מה שעשיתי, אבל בהתחלה הוא לא חשב שהוא עשה איזה עבירה. מה הוא אמר לשמואל? הוא התנצל. וזה המפרשים כותבים. למה הגמרא אומרת דוד בשתיים בעלתה לו, פעמיים חטא דוד חוץ מכבודו, והקדוש ברוך הוא מחל לו. ולו שאול באחת ולא עלתה לו. שאול פעם אחת על עמלק. אז מהגמרא משמע כאילו זה עניין של מזל, אבל לא. המפרשים אומרים לא ככה. שאול אמר... הוא אמר, כי יראתי את העם. ההתנצלות הייתה לא כל כך מוצלחת, מחילה מכבודו. מה זה יראתי את העם? הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, לך והכית את עמלק, מעולן ועד יונק. משור ועד גמל, משור ועד צה, מחמור ועד גמל, דוד שאיר שארית. והוא השאיר, כי יראתי את העם.
אבל דוד כשחטא ובא אליו נתן הנביא, אז מה הוא אמר? חטאתי לשם, אני חטאתי לשם. מה ענה לו הנביא? גם השם העביר חטאתך, לא תמות. כיוון שאתה הודית ואמרת טעיתי, אז הקדוש ברוך הוא כעת מיד מחל לך את האבון, כי זה הלך, האבון איננו. או אצל שמואל אומר, אמר איך אלך לשמע שאול והרגעני. מה הכוונה? שאיך אני אלך לשם הוא הרגעני, או אני אלך בסתר. לכן אמר, איזה דרך ישרה שיבור לו האדם שיעשה אותה במסירות נפש, ויעשה אותה כמו שצריך, ועל ידי זה תהיה תפארת לא מן האדם, תפארת לא מן המקום. השם מזכה אותנו לעבוד אותו ולעשות רצונו כרצונו ולעובדו בלבב שלם. זכו למצוות.